עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב, השעה השנייה, מהדורה המרכזית של כל חי. עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יוסי בן חיים, ואנחנו פותחים עם עדכונים סביב סוגיית הרשויות המקומיות. כתבנו מוטי אלפרין, שלום, ערב טוב. מוטי אלפרין איתנו?
ערב טוב.
אנחנו בקושי שומעים אותך, ואתה רוצה לדווח לנו על המשך החיבור בבית שמש בין הרב משה אבוטבול, ש"ס, לבין אגודת ישראל. מוטי אלפרין, אנחנו לא שומעים אותך. אוקיי, לא איתנו על הקו, ואנחנו... מוטי אלפרין, האם אתה איתנו? אוקיי, שיהיה איתנו, נחזור אליו. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, על הקו, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
דוברות אוגדת היוש מציעה הודעה מסודרת, הודעה רשמית, שגורמת להרבה מאוד אנשים להרים גבה, ולחלק מהאנשים אפילו להזדעזע. אתה בין האנשים ש...
אני אשמח להגיד לך, זה לא... זה הרבה יותר חמור, זה לא הודעה רשמית שדובר צהל הוציא. מדובר בהודעה שמיד נדבר עליה, שהיא מכפישה ומכלילה את המתיישבים ביהודה ושומרון, אבל למעלה כתוב בשמך, כלומר, הדוברות של אוגדת היוש, ורצה של אוגדת היוש, בעצם הדוברות מנחה את את הכתבים, מבקשת מהם, שלא יגידו את זה בשם דובר צהל. כלומר, סוג של מקרה, הוא בסתר כזה או משהו כזה. כלומר, היה אירוע אתמול, שאם אכן הוא היה, אירוע חמור מאוד, אני קיבלתי בזמן אמת פניות מגורמי הצבא, גורמי החוק, ביחד עם הנהגות היישובים שם ניסינו להבין את האירוע, לא ברור לי עדיין מה היה. שם הייתה טענה שיש אנשים שצעירים שהגיעו מכל מיני מקומות שירדו ועשו ונדליזם. שזה לא בסדר, אני מתנגד לכל דבר של אלימות, ההתיישבות מתנגד, לא צריך להוכיח את הדבר הזה, כולם מבינים את האירוע הזה. ויצאה הודעה שהדוברות של אוגדת היוש לכתבים, הודעה עם וידאו שלפי איך שאני מבין, בכלל ערבים מהרשות הפלסטינית צילמו אותו בכלל, כלומר דובר צהל מדברר וידאו שאולי לא יודע אם הוא ערוך או חפוך, לא יודע שהערבים עשו. ואז בהודעה כתוב, אחרי הבקשה לכתבים, ההדגשה לא לייחס את המידע לצהל, וכלומר אין בשום הוכחות, כי זה משהו שהוא בתוך כדי אירוע, ויש תיעוד שרכב עולה באש, אולי תרבה טכנית, אולי ערבי, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אבל בהודעה, היא הודעה מכלילה שאומרת, עשרות מתיישבים ירדו ושרפו ופגעו. עכשיו,
בעצם מה שאני מבין זה מקור ההודעה היא דובר צהל, רק לדובר צהל לא היה מתאים להוציא את הניסוח הזה, אז הוא כאילו מחביא את עצמו.
אפשר להוציא הודעה כזאת על אירוע שלא ברור מה היה תוך כדי אירוע, עם וידאו שהערבים צילמו בכלל, שלכת אליי אם הוא ערוך או חפוך או באותו אירוע בכלל, ואז כתוב בשמך, ואז תשים לב שעיתון הארץ בעברית ויותר חמור באנגלית עשה עתק הדבק לפי מקורות, אור אלר, הכתב הצבאי של חצות 13, יעשה את זה גם. היה עוד איזה אתר או שתיים שאלה את זה, והיו כמה כתבים שלא הסכימו, זה כבר דבר אחד יותר מדי, וגם חשפו את הדבר הזה. ואני חייב לומר לך, ואני אומר את זה בכאב גדול, גם כראש המועצה הזאת שומרון, גם כסרן במילואים בצהל, ואתה יודע מה, קודם כל כאזרח מדינת ישראל, אני מתבייש. אני מתבייש בצורת ההתנהלות של דובר צהל. אני אומר את זה גם אצלכם, אני חושב שאם אתה זוכר, אני אזכיר לך לפני כשנה וחצי, לפני שנה, בחנוכה, היה לנו את רעיון ארוך על ההתנהלות של דובר צהל על ההתיישבות, עם דברים דומים. ואני אומר לך, אני אמרתי את זה אז, ואני אגיד את הדברים בצורה יותר ברורה עכשיו. בשנתיים, אני אגיד דבר קשה, אבל צריך להגיד אותו. בשנתיים האחרונות יש קמפיין נבזי, מכליל, מרושע, ממומן במיליוני יורו, מכל מיני מדינות זרות, או בהמון המון יורו ממדינות זרות, שנקרא אלימות המתנחלים. שהקמפיין הזה בישראל מכפיש את המתיישבים, הציבור הכי מסור והכי שומר חוק והכי מתנדב במדינת ישראל, כדי להבאיש את הרחם ולהוציא אותם אלימים, וכמובן יודעים שזה לא נכון, בטח לא ההכללה הזו, ובחוץ לארץ הוא נועד בעצם בחלקו הגדול של הקמפיין בכלל לעשות דלגיטימציה לצהל ולמדינת ישראל. הגוף שהכי הרים בשנתיים האחרונות את הקמפיין הנבזי והמכליל של אלימות המתנחלים הוא דובר צהל, משום שמנתחים אירועים, אני לא יודע כל כך הרבה
אירועים שיש. כלומר, לנו לבוא בטענות לארצות הברית, ועכשיו גם לבריטניה או לכל מיני גורמים, הקפאת חשבונות של מתנחלים, והקמפיין של הנשיא ביידן ואנשיו, כאשר דובר צהל, אתה אומר, תורם או שופך שמן למדורה הזו. זו הטענה?
אני אומר לך יותר מזה. אני יודע בוודאות שיש בפיקוד המרכז ויש בצהל, וממילא יש גם לדובר צהל, את הנתונים על מה שמכונה בעגה המקצועית פשיעה לאומנית, או בתקשורת אלימות המתנחלים. ומה שיש בחורף האחרון, ב-4-5 חודשים האחרונים, זה ירידה, צניחה דרמטית שלא הייתה שנים, גם כשגם בשנה שעברה ולפני שנתיים, לפי נתוני המשטרה, המחוז עם הכי פחות פשע בפר תושב, זה מחוז שי מכל המחוזות, זאת אומרת, גם כולל מה שנקרא פשיעה לאומנית או אלימות מתנחלים, זה כל כך איזוטרי שזה הכי נמוך בכל המחוזות בארץ. גם אחרי הדבר הזה, בשנה האחרונה, יש ירידה דרסטית, דרמטית, משמעותית מאוד, אבל אתה רואה בכל הפרסומים השקריים של האום, ושל כל מיני מדינות, שארגוני שמאל קיצוני, כאילו שיש עלייה דרמטית, וזה לא נכון. יותר מזה, בפגישות, אני יכול לומר כי זה פורסם בתקשורת, אני אומר לא מה שאומרים לי, אני אומר מה שפורסם בתקשורת, שבפגישה עם יושבי ראש ועדי יישובים בבנימין, אמר מפקד פיקוד מרכז, שאין דבר כזה, אני מוצא מתחנים, ושוב, אני לא אומר דברים שאני הייתי בפגישות, זה פשוט פורסם על פגישה שהייתה במקום אחר, אז אני מצטט את זה, אלא שזה משהו שהוא מאוד מאוד בשוליים של השוליים של השוליים של השוליים, והם לא מפרסמים את הנתונים האלו. ואני אומר לך, אני לפני חודש עשיתי דבר שאני לא חלמתי שאני אעשה. הוצאתי מכתב מעורך דין, שמע, אני אומר לך, ראש מועצה במדינת ישראל, הוציא מכתב מעורך דין, הוצאתי מכתב מעורך דין, מכתב מיצוי זכויות, שלפי חוק חופש המידע, דרישה לפני עתירה לבית משפט, כדי לקבל את הנתונים האלה, ועוד לא קיבלתי אותם.
לא יאומן.
ואני, לא יאומן, לא יאומן. עכשיו, אני אומר, מה קרה לנו? עכשיו, כשאתה רואה איך דובר צהל, מוציאים, ויש כמובן, אין לי טענה,
בוא נדלג רגע לפרשנות שלך, אתה מתאר היטב את העובדות.
אירוע, אתה לא יודע מה היא, מכלילה, עם וידאו שכנראה...
עזוב, אתה מתאר את העובדות, יוסי. מה הפרשנות שלך? איך זה קורה לנו?
תראה, אני לא יודע, אני רק אומר דבר אחד, ואני קראתי לשר הביטחון לעשות בדק בית ליחידת עובר צהל. אני רוצה להזכיר לך שרק לפני שבוע, תרגילים של פיקוד מרכז, אוגדת היוש, שתרגלו ברמת גלעד, שלא מזמן נהרג שם חייל מות גיבורים בעזה, תרגלו שם, שלא פחות ולא יותר, אחד התרגילים שתרחשו שם, שהיה רצח של תינוקת יהודיה, אז יהודים מרמת גלעד חטפו נער ערבי, ואז בתרגיל מקפיצים את דובדבן ואת השבק כדי לחלץ אותו. ואגב, כדי לסבר את האוזן, אלה שביימו בתרגיל, החיילים שאולצו לביים בתרגיל את המתיישבים, היה כתוב להם ביום אויב. על הווסט. אז אמרו לי שביום אויב זה ראה לי ברגיל בכל תרגיל. אני לא יודע, משהו פה מוזר. משהו פה מוזר. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אם כבר מדברים, אני לא אמרתי את זה עכשיו, אבל
חייבים לסיים, יוסי.
כן, אני אולי נסיים בזה, שנגידים כאלו פרופורציות. המתיישבים ביהודה ושומרון זה 6% מהאוכלוסייה. 6% מהאוכלוסייה, יותר מ-20% מההרוגים במלחמה בעזה, זה תושבי יהודה ושומרון. אני חושב שמגיע לנו יחס אחר מדובר צה"ל, מגיע לנו יחס אחר מהפיקוד הבכיר של צה"ל. וקל בחומר, כשזה פוגע ויוצר נזק מדיני למדינת ישראל, הגיע הזמן לשידוד מערכות ולבדק בית רציני מאוד ביחידת דובר צה"ל. נמאס לנו לחטוף קל בחומר כמו אתמול שחוטפים בפטר. יאללה, אל תגידו שזה בא מאיתנו, מה, אנחנו ילדים? לא מקובל.
יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, תודה רבה לך. בשורות טובות. להתראות. עכשיו אנחנו לצרפת, איתנו לקו מאיר חביב, דיפלומט כמובן בצרפת. נציג העם היהודי שם, שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
תגיד, אנחנו רואים שצרפת שותפה מלאה לכל השיח הזה שהרגע שוחחנו עליו עם יוסי דגן. גם היא עכשיו מטילה סנקציות על 28 אזרחים, מתנחלים, הקפאת נכסים, איסור כניסה לצרפת. כשלא ברור מה ולמה ומי נותן את השמות ואיך זה עובד, מה אתה יודע לומר לנו על זה?
צר לי מאוד על ההחלטה הזאת, אמרתי את זה בדיוק לפני כמה רגעים בוועדת חוץ בצרפת. קודם כל, אני יודע, העיתוי מאוד לא טוב, אנחנו באמצע מלחמה, עם ישראל באמצע מלחמה, היה פה מסע הטבח הכי גדולים מאז השואה. אני לא שמעתי, אני רק שמעתי על רצח יהודים ביהודה ושומרון בזמן האחרון, אולי יש דברים שאני לא יודע, אבל אני יודע שאם יש אלימות, יש משטרה ויש צבא, יכול לקרות, וישראל היא מדינת חוק, ואין אלימות בחינם, אבל אני לא רואה שאף פלסטיני נהרג על ידי יהודי, לצערי, זאת אומרת, לא לצערי, אבל מענישים אני לא יודע במי מדובר, מה מדובר, והעיתוי כאילו רוצים לאזן, אוקיי, אנחנו תומכים בישראל בעזה, אבל אנחנו גם נגד, מה הקשר? מי הורג, אפילו ביהודה ושומרון, אני, בשנים האחרונות, מי שהרג, השלושה האחים והחיות, כל הזמן, זה הפלסטינאים לצערי, בחווארה, בכל מיני מקומות, פיגועים ישר ליהודים. אני לא רואה יהודים הורגים פלסטינאים, אני רואה צבא הורגת טרוריסטים, זה נורמלי. בדיוק עכשיו אומרים, כן, היה 100 הרוגים, אבל 100 הרוגים של אנשים, אנשי טרור, שנהרגו על ידי שלטונות ישראל, בגלל שלא רואים שיקרה מה שקרה בעזה, לא רוצים שזה יקרה ביהודה ושומרון. כך שאני באמת, עוד פעם, זה בשורה שקיבלנו אחר.
תגיד מאיר, כשאנחנו מדברים ארבעה וחצי חודשים אחרי השביעי באוקטובר, ארבעה וחצי חודשים שבהם כמובן כל העולם מסתכל מהצד, והקולות שתומכים בחמאס, אם הם היו חלשים מאוד בהתחלה, הלכו לאט לאט והתגברו. צרפת נמצאת בפחד אמיתי מהמוסלמים שנמצאים אצלה כאזרחים. ההפגנות הכי גדולות שבתמיכה בפלסטינים, בחמאס, היו אצלכם, בפריז, בצרפת, במקומות נוספים.
בלונדון יותר, אבל לא חשוב.
בלונדון, אוקיי, כן, כן, אותו רעיון, אגב, אותו מבנה אוכלוסייה, אותו רעיון. אתה באחד על אחד, בדיפלומטים הצרפתים שאתה מכיר, שהם לא אוהדי ישראל מובהקים, אתה עדיין שומע שפיות, או שהדעות מתחילות לנטות קצת אחרת?
אני אומר לך שבדעת הקהל, דווקא יותר מתמיד, הדעת קהל איתנו. אני לא מדבר על הקהילה המוסלמית והשמאל הקיצוני. השמאל הקיצוני, קומוניסטים ושמאל קיצוני, יש להם אובססיה על ישראל. בשבילם חמאס, זה דה רזיסטנס, אנשים שעושים רזיסטנס, זאת אומרת תנועת שחרור, והם לצערי הרב, זה מה שקוראים להם, וישראל הם כובשים, מה שיהיה, מה שאתה עושה. תשמע, צריך להיות, אני אומר עוד פעם חד וחלק, ואני אגיד את זה לשלטונות בצרפת, אני לא יודע במי מדובר, אני לא יודע אם יש אלימות, כולם מגנים אלימות בכל מקום, אבל אני לא ראיתי אלימות של מתנחלים. כן. ההפך, אני ראיתי, כפי שאמרתי, אלימות של פלסטינאים, לא רק אלימות, הורגים, יהודים עם כל מיני זה. אבל צריך להיות, עוד פעם, אומרים, יש להם מילה אחת, קולוניזציון, זאת אומרת, כובש. יהודי, אמרתי עוד את זה עכשיו, לעולם לא יהיה כובש בארצו. יהודי לא יהיה כובש ביהודה או בשומרון. אם מדינת ישראל מחליטה לעשות ויתורים, זה משהו אחר. אבל היא עושה ויתורים על ארצו, זה לא, אנחנו לא בקצה אפריקה, אנחנו בלב של העם היהודי, ביהודה ובשומרון ובחברון ובבית אל וביריקו, זאת אומרת, כל הערים האלה זה לב של העם היהודי אלפים שנה. עכשיו, אם יש הסכם ומדינת ישראל מחליטה, כפי שהחליטה בצדק או לא בצדק בעבר, לדעתי, אני לא חושב שאנחנו במאבק של שטחים, אנחנו במאבק של ציביליזיישן, ורואים שהאיסלאם הקיצוני שהרג פה בצרפת, שחט ראשים של מורים, או עשה פיגוע לא רק אצל יהודים, רק בבטקלון, וגם בצ'רלי, וגם בניס. אין פה, זה לא התנחלות, זה צרפת. אז כמובן שהבעיה היא לא, ניס, פריז זה לא התנחלויות.
הבעיה היא פשוט אנטישמיות, בוא נקרא לזה בשמו, שנאת יהודים, לא משנה העובדות, לא משנה ההיגיון, זה המציאות, זה המציאות.
זה המציאות, והיום מציינים, אבי, אני חייב להגיד לך, אז היום 18 מציינים את הרצח, אחד מהראשונים שהיה בצרפת, אילן חלימי, שהוא גוסס שבועיים, ועכשיו הוא קבור, הייתי בקבורתו בגבעת שאול, בגלל שאפילו אמא שלו לא רצתה שנשמור את הקבר שלו לצערי בצרפת. אבל צריך להיות מאוד חזקים, מאוד מאוחדים.
בשורות טובות ובהצלחה לכם שם.
אני לא יודע על מי מדובר ועל מה מדובר, אבל עוד פעם, צר לי מאוד על ההחלטה הזאת.
מאיר חביב, חבר הפרלמנט הצרפתי, דיפלומט בצרפת, תודה רבה לך, להתראות, בשורות טובות. עכשיו אל קריית שמונה, פרוספר עזרן, ראש העיר לשעבר, שלום לך.
שלום וברכה.
תגיד, מה שלומכם? מה עובר עליכם?
אנחנו מה שכל עם ישראל יודע, העיר מפונה.
אנחנו יודעים, אנחנו רוצים לשמוע...
עושה מה כבתוך שלו.
כן. אנחנו יודעים את העובדות, אנחנו מכירים את האירוע הקשה שקרה היום בצהריים, אנחנו יודעים שאתם מפונים, את כל זה אנחנו יודעים, ושאני שואל מה איתכם ומה עובר עליכם, זה לנסות להסביר לנו, אזרחי מרכז הארץ, עם מה אתם מתמודדים, איך היום יום, איך אתה רואה את העיר.
אני אגיד לך,
כן.
ישראל מצויה במלחמה, ומי שמרגיש את המלחמה זה... קצת בדרום היום, שגם הם, ברוך השם, סוף סוף צהל עובד שם כמו שצריך ומסיר מעלם את האיום, ובצפון. בכל המקומות, מצומת גונן, שזה 5 קילומטרים דרומית לקריית שמונה, ועד צומת סדרות, אין מלחמה.
כן.
המדינה חיה את חיה הרגיל, כל הרשתות עובדות, בתי קפה, הכל מצוין.
שגרה.
שגרה תהומית, תהומית, עושים מה שרוצים ולא מרגישים מלחמה, אף על פי שראש הממשלה הודיע שאנחנו במלחמה, אף אחד לא מרגיש את המלחמה חוץ מאיתנו.
בטח שכבר הזעקות גם במרכז הארץ פסקו, ברוך השם, בחודש, חודשיים האחרונים, אז גם זה ירד, כן.
הכל ברוך השם, אבל ברוך השם, ברגע שהצליחו החיזבאללה, להפוך את כל צפון מדינת ישראל לרצועת ביטחון שלהם, והצליחו לגרום לכך שכל התושבים מכל צפון ישראל יהיו מפוזרים ב-240 מקומות בארץ, הם יצרו דבר חדש, שכל פעם שהם ירצו בעדה, והם יודעים להגיע לבעדה, עובדה שפתחו את המקלטים בחיפה, והם מאוימים, ואף אחד לא חושב על, בדעתו לפנות את חיפה. למרות שהיא נמצאת בטווח
הסיני של החיזבאללה. אתה תושב קריית שמונה ותיק מאוד, ואנחנו זוכרים את תקופות הקטיושות, פעם קראו לזה, טילים לא מכוונים, כל מיני מטחים, גם היו נפגעים, היו פיגועים, היה חדירות מחבלים בהיסטוריה.
מה זה לא מכוונים? תגיד לי, 100 טילים ליום לא מכוונים.
לא, אז, כן, נכון. אני שואל אם היום אתה מרגיש שאנחנו במערכה אחרת, בעולם אחר, מכל מה שהכרת עד היום.
אנחנו במערכה אחרת, מסיבה אחת פשוטה. פעם האזרח ידע שהצבא תמיד לפניו ושומר עליו, נגד חדירות, נגד הכל. היום הצבא הוא מאחרינו. זאת אומרת, היישובים שלנו הם כבר לא, הם לא יישובים עורפיים לצבא. הם יישובי חזית לצבא. אז מה, לאן הידרדרנו? הידרדרנו למצב שכל מי שאי פעם יכל להגן עלינו, נקט בטקטיקות כאלה שהוא נתן ליריב לעלות עלינו ולאיים עלינו ולהפוך אותנו ממש למריונטות שלו. הוא עושה בנו כברצונו.
לא פשוט. פרוספר עזרן, לשעבר ראש עיריית קריית שמונה. בשורות טובות ולהתראות. תודה רבה.
אמן, להתראות, כל טוב.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם מרדכי הלפרין, כתבנו, שלום וערב טוב.
ערב טוב, אבי.
ערב טוב, אני רוצה לדבר איתך קודם כל על פגישת השר גנץ עם יושב ראש ש"ס הרב דרעי, יחד עם משפחות החטופים, מה היה שם?
נכון, אז אנחנו מדברים על פגישה שמתקיימת אתמול בחדר סיעת ש"ס בכנסת, פגישה שמוגדרת סגורה בין השרים גדי איזנקוט, בני גנץ ויושב ראש השר דרעי, ואליהם מצטרפים משפחות החטופים שלמעשה מבקשות לקדם עסקת חטופים גם אחרי שחרור החטופים ברפיח. אחד ממשפחות החטופים אומר שם ש... כותבים להם כל הזמן שהם בוגדים, והוא אומר, אני לחמתי ברפיח, בחאן יונס, איך אומרים עליי שאני בוגד? אז דרעי אומר לו, אני קודם כל מגנה את מה שאומרים עליך, אבל אתם צריכים להבין גם את הצד השני, את החלקים בישראל שמתנגדים לעסקת חטופים, ולכן אתם צריכים לנהוג באיפוק, ולמעשה להרבות כמה שיותר באחדות, לא לצאת נגד הצד שמתנגד למעשה לעסקת חטופים. זה מה שדרעי אומר, גם גנץ ואיזנקוט למעשה אומרים שם, מנסים, מבקשים להעביר למשפחות החטופים, אתם מבינים שגם אם נקדם עסקת חטופים, זה לא יהיה בכל מחיר, ככה גנץ ואיזנקוט אומרים למשפחות החטופים, זה דבר שצריך להגיד, לא שמענו מהם עד היום בצורה פומבית בכל אופן, אבל הם מוסיפים שם, צריך לציין שהשחרור ברפיח והפעולה הצבאית מקרבת גם, כמובן גם שחרור חטופים, גם על המסר הזה דרי מסכים איתם, ומשפחות החטופים למעשה בסוף מבקשות מדרי האם הוא יכול להבטיח להם שתהיה עסקת חטופים, ודרי אומר להם לא, אני לא יכול להבטיח לכם כזה דבר, כמובן אנחנו עושים הכל, אבל להבטיח שתהיה עסקת חטופים אנחנו לא יכולים להבטיח לכם.
מודך אלפרין, תודה רבה לך. אם כן, זה הדיווח על הפגישה הזו. עכשיו לאירופה, בית הדין האירופאי לזכויות אדם החליט החלטה שרורייתית שכל יהודי בעולם, בכלל כל אזרח נורמטיבי, גם אם הוא לא יהודי אבל הוא קצת הגיוני, מתקומם להחלטה מול החלטה כזו. איתנו לקו הרב פנחס גולשמיד, שלום הרב.
ערב טוב.
שאנחנו מדברים, אתם גם התכנסתם רבני אירופה לעסוק בעניין הזה. מה בדיוק ההחלטה אומרת לגבי זכויות אדם מול זכויות בעלי חיים עד כדי כך?
למעשה ההחלטה של בית המשפט לזכויות האדם, שהוא בית המשפט של מועצת אירופה, לא של האיחוד האירופאי. אני רוצה להזכיר פה למאזינים שהאיחוד האירופאי מאגד בתוכו 27 מדינות, ומועצת אירופה מאגדת בתוכה 48 מדינות. כך שבית המשפט החליט אחרי ערעור של גם הקהילה היהודית וגם הקהילה המוסלמית בבלגיה נגד החלטת שתי מחוזות בתוך בלגיה לאסור את השחיטה, מטעם שזה פוגע בבעלי חיים, והם עתרו קודם כל לבית המשפט הגבוה לחוקה, בבלגיה שהביא את הנושא לבית המשפט העליון של אירופה בלוקסמבורג, שאמר שזה לא פוגע בחופש הדת, ואחר כך הם עתרו שוב לאינסטנציה האחרונה שיכלו לעתור, זה בית המשפט לזכויות האדם בשטרסבורג. גם מכאן הם קיבלו, הקהילה היהודית וגם הקהילה המוסלמית קיבלה תשובה שלילית, שזאת אומרת החוקים האלה הם לא מתנגדים לחוקה האירופאית, לא לחוקת בלגיה, והם...
אבל ההשלכה של החוק הזה, מה היא אומרת? שאי אפשר לבצע יותר שחיטה יהודית או מוסלמית בכל אירופה, לא, בכל לא, צרפת, לא, לא, בשטרסבורג, לא. איפה זה חל?
השאלה הייתה אחרת. השאלה הייתה האם יכול פרלמנט של מדינה מסוימת באירופה לאסור את השחיטה בתחומה? והעתירה הייתה שאי אפשר לאסור את זה בגלל שזה נגד החוקה האירופאית וכו'. החלטה בית המשפט אומר שזה לא מתנגד לחוקת אירופה, וזה לא פוגע בזכויות האדם, וזה לא פוגע בחופש הדת, ופרלמנט מקומי יכול לאסור זאת בשביל התחום, בשביל המדינה או המחוז שלו. ולכן, החוק בשתי המחוזות בבלגיה הוא לא נגד החוק, והוא עדיין קיים. היום, מה זה אומר? שבכל מקום באירופה ששם ירצו לעשות את השחיטה, יוכלו לעשות זאת, וכבר אי אפשר לפנות לערכאה משפטית אירופאית כדי לערער על זה.
חמור ביותר, חמור מאוד, אבל זה המצב במסגרת כל גל האנטישמיות בכלל שפוקד אותנו בתחומים אחרים. גם הנושא הזה עכשיו עולה לכותרות וצובר תאוצה.
כן, דרך אגב, כן. אנחנו כבר ידענו מלכתחילה שהסיכויים להצליח שם הם קטנים ביותר. אני ישבתי עם כמה שופטים לשעבר שבית המשפט לזכויות האדם, אמרו הסיכויים הם אפסיים. ואנחנו יעצנו לקהילה היהודית בבלגיה לא להצטרף לעתירה של המוסלמים, לא להצטרף, כי אין לזה שום סיכויים. לדאבוננו הקהילה כן הצטרפה, ואלה התוצאות.
אוקיי, הדברים ברורים. הרב פנחס גולדשמיט, נשיא ועידת רבני אירופה, תודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות.
ערב טוב, בשורות טובות.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
מהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם קרולין גליק, שלום וערב טוב.
שלום שלום.
עיתונאית ישראלית, אמריקאית הייתי מגדיר, ואנחנו בתחושה שאמריקאים משנים גישה כלפי ישראל. אנחנו כבר שומעים אמירות מפורשות מגורמים בבית הלבן, יש אמירות לא להיכנס לרפיח, מה שנקרא השראי הבינלאומי מגיע אולי לסיומו מבחינת האמריקאים. כל זה בגלל מה? הבחירות בארצות הברית?
גם בגלל הבחירות בארצות הברית, אבל גם בגלל שהממשל עצמו הוא מאוד עוין, ואחת מהאשליות האופטיות שנפלנו בהן מתחילת המלחמה הייתה שביידן באמת היה בצד שלנו, כי יש לו מנהג בכל מה שקשור לישראל, גם זה היה מנהג של אובמה, שהוא מדבר מאוד יפה, והמהות של המדיניות שלו היא מאוד עוינת. אז הוא הגיע לכאן ב-19 לאוקטובר, והוא דיבר נורא יפה על כמה שהוא הביע אמפתיה, כמה שהוא אוהב את ישראל, אבל המהות של הנאום שלו, פשוט קראתי אותו לפני כמה ימים בפעם השנייה, כל הנושאים הפרוגרמטיים שהוא פירט שם היו מאוד עוינים לנו, כולל מדינה פלסטינית ומגבלות הכוח והאשמה של כוחות צה"ל, שכאילו אנחנו לא עובדים לפנים שורת הדין, דיני מלחמה וכל הדברים האלו. אז בעצם זה היה כבר אז מאוד עוין, ובאמת בשבועות האחרונים תחת לחץ הקולות של מוסלמים במקומות כמו מדינת מישיגן, הוא באמת מוציא את זה הרבה יותר לפרונט בצורה גלויה, שזה בעצם המהות גם הופך להיות, הוא הופכת להיות הרטוריקה גם.
אז הסיפור הזה צובר תאוצה. עכשיו השאלה היא, עד כמה באמת מעשית זה יגיע לכדי השפעה ללחימה ברצועת עזה? כי מצד אחד אפשר לומר, כל הקולות שאת מתארת עכשיו באמת נאמרים וקורים, אבל יכול להיות שהם נועדו בעיקר לעבור לאזרח האמריקאי ופחות לחייל הישראלי. ואני מנסה להבין עד כמה האמריקאים ילכו עם זה עד הסוף.
אני חושבת שהם ילכו עם זה עד הסוף, עד הסוף, אבל גם אנחנו צריכים ללכת עם האמת עד הסוף. וזה מה שראש הממשלה עושה, זה מה שצהל עושה בפעולות שלו ברפיח ובכל עזה, וגם ביהודה ושומרון וגם בלבנון. וזה מאוד מאוד חשוב שאנחנו לא נתכופף, כי אנחנו רואים שיש מגבלה לכוח האמריקני, כשביידן מתלונן שראש הממשלה הוא המכשול להשגת המטרות האמריקניות, כפי שהוא מציב אותם, שזה קנייה או אי ניצחון ישראלי, הימנעות מלנצח, מוכנות להיות לצאת מובסים מהמלחמה הזאת, ושחמאס יישאר שמה ויקים ממשלה עם פתח וכולי, תחת איזה רשות פלסטינית מחודשת שכל בלוף וכולם יודעים את זה. אז אם אנחנו לא נסכים לדברים האלו, אם אנחנו נעמוד על שלנו, אז העם האמריקני יהיה איתנו, וככל שהעימות יותר חריף וגלוי בין ישראל לבין הממשל, היכולת של הממשל לתמרן ילך ויצטמצם, והיכולת שלנו לתמרן תתרחב. כי הסיבה שאנחנו לא שומעים הרבה קולות התנגדות למהלכים עוינים כל כך של וושינגטון כלפינו, היא משום שאנחנו כל הזמן אומרים שאין לנו חבר יותר טוב מביידן, שאין תמיכה גדולה יותר מהתמיכה שלה אנחנו זוכים מהממשל. זה מה שהשגריר אומר, זה מה שכל הדיפלומטים הישראלים בארצות הברית אומרים, אומרים את זה גם לרפובליקנים וגם לתקשורת. אז הם לא יכולים כל כך להתנגד שאנחנו מראים לממשל, אבל ככל שהאימות יותר גלוי, אז היכולת שלהם להגן עלינו ולהילחם באוינות הזאת תגדל. ואני חושבת שזה הפרדוקס, שביידן לא יכול באמת למתוח את החבל עד הסוף, משום שהעם האמריקני תומך בנו. אז הבחירות הולך בשני הכיוונים.
דברים מעניינים, והסיפור הזה עוד הולך להיות מרתק בתקופה הקרובה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריו כמובן. אני רוצה עוד עניין אחד ברשותי, חוץ מיחסי ישראל ארצות הברית, זה בעיקר השיח הפנים האמריקאי. מיד אחרי השביעי באוקטובר באמת ראינו את אמריקה כולה צבועה בכחול לבן, למעט האזורים האנטישמיים או למעט כל מיני פרו-פלסטינים למיניהם, אבל הרוב המכריע של העם האמריקאי הבין שהייתה פה מתקפת טרור רצינית, והאזרחים, התקשורת האמריקנית אפילו הייתה מאוד מגויסת. עברו 4.5 חודשים, לא רק שזה מתמתן, זה גם קצת ככה מתחיל להתהפך. ואני שואל, ברמה פרקטית, האזרח האמריקאי שרחוק מישראל, הוא לא יהודי, זה פחות מעניין אותו, כשהוא שומע על ישראל ועזה, איפה הלב שלו?
איתנו. גם אומרים את זה, 80% מהאמריקנים תומכים בישראל, 20% מהאמריקנים תומכים בחמאס. אבל אנחנו מפסידים את הדור הצעיר גם כן, כי הם נמצאים בקמפוסים ובבתי ספר, ובתי ספר והקמפוסים והאוניברסיטאות נמצאים בשליטה מוחלטת של אגף הפרוגרסיבי בשמאל האמריקני, והם אנטישמים לכל דבר ועניין. אז אנחנו גם כן, ראש הממשלה אמר שהוא הכריז על תוכנית העצמאות לבטל את התלות שלנו בחימושים מחול, ואני חושבת שזה ייקח, אני התייעצתי עם מומחים, זה ייקח לנו בערך שנתיים, ואנחנו חייבים באמת לשאוף לעצמאות אסטרטגית כמה שיותר מהר, כי זאת הדרך גם כן להבטיח את המשך החברות שלנו עם ארצות הברית, לא מהמצב של מישהי שמבקשת סיוע שיצילו אותנו עם החימושים שלהם כל הזמן, ושאנחנו נוכל לדבר איתם בגובה עיניים עם הרבה פחות פחד.
קרולין גליק, עיתונאית ישראלית אמריקאית, תודה רבה על השיחה כאן.
תודה רבה.
ערב טוב, להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הרפורמה שמתנהלת במשרד הבריאות בכל מה שקשור לבעלי מוגבלויות מוטוריות. השר הקודם, השר ניצן הורוביץ, הוביל לרפורמה שבמסגרת הרפורמה הזו כל הסיפור של ציוד מוטורי לטובת הליכה, תנועה, כיסאות גלגלים, סדים למיניהם, למוגבלים, עובר להיות תחת אחריותם של קופות החולים. יש ספקים בארץ שמספקים את הציוד הזה, וקופות החולים הם אלו שהיו רוכשים מאותם ספקים לטובת הפציינטים, לטובת הלקוחות הנזקקים לציוד הזה. בעצם באה רפורמה חדשה ומעבירה לקופות החולים את ההחלטה שהם בעצמם יוציאו את המכרזים, לא המדינה, והם יחליטו מי המפעילים, והם יקבעו את המחירים. אז אותה קופת חולים גם קובעת לאזרח המוגבל איזה ציוד הוא צריך, כי הפיזיותרפיסט או הרופא שמקבל את ההחלטה הוא איש של הקופת חולים. קופת החולים היא גם המממנת של הסיפור הזה, והיא גם מוציאה את המכרז. יש פה איזה ניגוד ענייני מאוד מאוד משווע ובעייתי, והסיפור הזה מתנהל כבר כמה חודשים, ובתקופה האחרונה ציבור המוגבלים מתחיל להרגיש את זה בצורה מאוד חזקה. מול זה מנסים כמה עמותות, כמה ארגונים, לנהל מאבק מול משרד הבריאות בניסיון לתקן את הרפורמה הזו. היה דיון ארוך בוועדת הבריאות, לא נלאה, לא נעריך, אבל נשאלו שם שאלות מאוד קשות. גם קופות חולים וגם משרד הבריאות לא השיבו בתשובות לעניין לשאלות הללו. אנחנו מיד פונים אל דני קרוק שמוביל את המחאה הזו אחרי ההקדמה הזו, ככה קיצרנו את עיקרי הדברים. הוא עדיין לא איתנו על הקו. דני קרוק? אוקיי. ננסה ליצור איתו קשר שוב עוד מעט. טוב, אין לנו עוד הרבה זמן גם למהדורה, יש לנו היום את פינת חדשות החוץ, שמגיש כאן שלמה ריזל מיד. ואנחנו ממש לקראת סיום. אגב, מחר בערב, בשעה 10, התוכנית סדר רביעי, שנגיש כאן יחד איתכם המאזינים, ומחר בערב אנחנו עוסקים בסוגיה מרתקת בפני עצמה. אני כבר ככה מקדים ומספר למאזינים שמחר נעסוק בסוגיית זכויות יוצרים. כמובן, על פי ההלכה, זכויות יוצרים זה עניין חוקי, זה עניין משפטי. במשפט, בחוק הישראלי והבינלאומי יש דברים מאוד מאוד ברורים, מה מותר ומה אסור באשר לזכויות יוצרים, רישום פטנטים, אבל אם מנתקים רגע את עצמנו מכל החוקים הללו ומנסים להתנהל רגע על פי ההלכה, ובאים שני צדדים לדין תורה, ופה אנחנו נפתחים לעולם חדש, מעניין מאוד, ששובר לנו הרבה מוסכמות בראש, לא כל מה שחשבנו שאסור באמת אסור, ולא כל מה שחשבנו מותר מותר. האם יש לאדם זכויות על יצירה שהוא עשה? האם זה שונה בין יצירה שהיא למשל כתובה, ספר, או שיר שהוא הלחין? אז בסדר, הוא המציא את השיר הזה, האם היצירה הרוחנית הזאת כבר עדיין שייכת לו? ועוד ועוד עשרות שאלות בעניין הזה, יצירות שעושות גננות וכל מיני עולמות של פטנטים, אדם ממציא פטנט וחבר שלו העתיק את הפטנט, האם זה מותר על פי הלכה, אסור על פי הלכה. אז אתם מוזמנים מחר, 10 בערב, סדר רביעי כאן בכל חי, ויש לנו גם מייל לתוכנית הזו, שאתם יכולים לכתוב למייל הזה כבר מעכשיו, לכתובת s03-593-93-gmail, ולבקש במייל הזה להיות ברשימת התפוצה של התוכנית, ולקבל בכל שבוע למייל אלון מסודר עם כל המראי מקומות שעליו בהם אנחנו עוסקים, עם כל התכנים, עם כל הנושאים, בצורה מאוד מאוד מסודרת, ישלח אליכם מדי שבוע לפני התוכנית. אז המייל הוא S, כמו הנה, עוד S באנגלית, כמו סדר, 03-593-93-gmail.com. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לנתי שולמן בהפקה, תודה ליוסי בן חיים על הביצוע הטכני, בשורות טובות, להתראות.